באמת, אני מנסה כאילו לא להקים בפה.
אבל מה זה אם לא סיפורו של ההיפו?
גם אם ראפ זה החיים שלי, חיים שלי חיים ראפ, פעם אחת.
גם אלף, אתה יודע, משולשים זה להקה.
ואלף קבעים.
זאת דודה.
הלהקה.
זו הייתה להקה, לאלבום אחד.
להקת דודה.
כן, להקה טובה, סך הכל.
כן.
אלף קבעים זה לא של כוורת?
לא, לא, אלוהים ישמור, גבי. זה של דודה.
לא דודה שלך, כן?
כי לרגע חשבתי שכוורת הייתה דודה.
זה היה יותר הגיוני אם זה היה של גזוז, אבל זה לא, זה של דודה. זה בטח לא של כוורת.
יש קטע עם להקות באי-פופ, כי מעבר לזה שלא בדיוק יודעים איך לקרוא לזה עדיין.
אני יודע איך אני קורא לזה.
באנגלית תקרא לזה בנד?
כן, למרות השיר של D12, אני אקרא לזה בנד, כי הטיעון שלהם שם זה We're not a band, we don't play instruments. Yes, you do. אתם מנגנים על כלים, קוראים להם הקול שלכם, אתם סולנים, אתם ווקליסטים, אתם אולי לא רוצים לחשוב על עצמכם ככה, כי אתם ראפרים קשוחים ומגניבים, אבל זה מה שאתם עושים. אתם אומנים שכותבים שירים יפים לילדים. לא, 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 כמו משוך בגזר, כמו זה. אתם, וזה אותה עבודה. אתם יכולים להתכחש לזה כמה שאתם רוצים.
טוב, לנו זה גם נראה יחסית ברור, כי היינו בלהקה, שגם הגדיר את עצמה כלהקה בצורה יותר קונבנציונלית, כי היו לנו נגנים ודי-ג'יי וצלם.
וצלם.
וצלם. אבל חשבתי על זה קודם, בזמן שדיברתם על זה, שאחת האינוחויות שיש לי היום עם היפ-הופ, זה שהיום יוצאים, אני מכיר יותר ויותר ויותר אלבומי סולו של ראפרים. בעוד שאני גדלתי על היפ-הופ, שהוא היה המון המון קבוצות. היה את הווטנג, היה את בון תאגז אנד הרמוני, היה, אני יודע מה, כל...
היה גם הרבה צמדים.
היה כל קרוניק.
כן, קרוניק זה למעשה אנסמבל. כן.
היה פשוט, כשאני הייתי שומע היפ-הופ פעם, היה נפתח לי באמת עולם שלהם, היה מתאר לי קצת כמו בסמויה, ב-The Wire, רפרטואר שלהם של אנשים, דמויות שונות, ומי זה לעומת מי זה, מה מאפיין אותו, מה מאפיין אותו, פלואים שונים.
יוניברס, כן. בעצם.
ואני חושב שאחד הדברים שמשעממים אותי היום, כשאני מקשיב לאלבום של צורך העניין דרק, זה שזה תמיד דרק על הביט, תמיד ביטים שדרק עשה ושר עליהם פחות או יותר אותה צורה, עם איזשהו סיפור שמתפתח, שלא כזה, לא בא לי לשמוע עכשיו 13 קטעים או אלבום כפול רק עם דרק, או עם איזה אירוח פה, אירוח שם.
אבל הדברים האלה גם היו קיימים כשאנחנו היינו טינג'רס, אנחנו פשוט לא הקשבנו להם, אנחנו העדפנו.
אתם ספציפית, כן. אני רוצה אולי לשים את השאלה שלך בהקשר היסטורי קודם כל. היפ-הופ זה ז'אנר קודם כל קבוצתי. היה מאבק משותף לעבר משהו, ובאמת אתה יכול לראות, החבורות הראשונות של ההיפ-הופ היו מה-80s. הלעיתים הראשונים של ההיפ-הופ היו לעיתים של קבוצות, ה-Furious 5,
ה-Sugar Hill Gang, Run DMC, שהם צמד, אבל לא, למעשה שלישייה, אפשר לקרוא להם שלישייה, שזו להקה לכל דבר. כן.
ובאמת זה היה הרבה יותר קבוצתי, והיה לך מקרים נדירים, לדוגמה קרדיס בלו, שהיו אמני סולו בפרונט, אבל זה דבר שהוא לא היה נוכח יותר מדי עד לשנות ה-90, ובאופן ספציפי אני אפילו יכול להצביע על הרגע שבו זה השתנה משמעותית בהיפ-הופ, וזה אלבום הבכורה של נאז, אילמטיק. כשיצא אלבום הבכורה של נאז, אילמטיק, הוא עשה דבר שאף ראפר לא עשה לפניו, וזה אלבום אחד עם אמן אחד בפרונט, שמאחוריו יש שורה שונה של מפיקים.
ואתה יודע מה מצחיק פה? כשאני חושב על זה, הדבר הראשון שבאתי להגיד לך, הנה, זה הרפרזנט הזה שאני דיברתי עליו, קבוצות שבאות לייצג, אבל רפרזנט זה שיר של נאז.
כן. גם הוא התייחס לזה כקבוצה, כי מה זה השיר הזה? הוא מייצג את כל השכונה שלו, את קווינסברו, okay. את כל האזור שלו, את כל החבר'ה שלו.
אז סתם, אני מוצא את זה אירוני שהאומן הראשון שעשה אלבום סולו שהוא בפרונט, הוא זה שכשאני מקיש את המילה רפרזנט ביוטיוב, קופץ לי השיר שלו.
אבל יש בזה היגיון כשאנחנו באמת מדברים על איך שהאלבום בנוי, כי במקום לעשות רפרזנט ספציפית לכל הראפרים בשכונה שלי, אני עושה רפרזנט לכל המפיקים המעניינים בשכונה שלי. שזה קצת יותר, שזה באמת לפתוח את המעטפה בקטע קצת חדש, אבל עדיין אלבום לא משהו.
אתה טועה מאוד, אלבום מדהים, אבל תראו, זה לא, הוא לא היה הראשון שעשה את זה, היה גם לפניו מי שהיה כוכב ההיפ-הופ הראשון הבאמת גדול, LL Cool J, שהיה בפרונט, אבל לא היה את הבאקינג מהמפיק האחד שלו, מריק רובין, שבעצם היה סוג של צמד, פשוט עם אחד הרבה יותר בפרונט.
שמעתי על הרובין הזה.
ואריק ביברקים זה גם ככה. אבל ההיפ-הופ כז'אנר סוליסטי, באמת התפוצץ רק החל מאותו אלבום, ואתה יכול לראות אחרי זה את ביגי וטופה כמובן, שהפכו להיות הדמויות הראשונות, שהראפר הוא היה הכל. אתה אפילו לא ידעת מי מפיק אותם.
מה שאתה אמרת עכשיו ממש לא נכון. אתה הרבה פעמים לא רק ידעת מי מפיק אותם, אתה גם ידעת מה המערכת יחסים ביניהם. אתה ידעת שביגי ופאפי עם חברים מאוד טובים, from back in the day.
האם פאפי היה מפיק של ביגי?
לא, הוא היה די-ג'יי קאלד של ביגי.
פה בדיוק הפואנטה.
הוא היה די-ג'יי קאלד, הוא היה אקזקטיב פרודוסר.
אבל שים לב מה השנייה.
הוא היה דואג שכל האנשים הרלוונטיים הגיעו לאולפן בשעה המדויקת ויעשו את כל מה שהם צריכים.
ומי היה של טופק? מי היה של טופק? שוג נייט?
שוג נייט מה? כאקזקטיב פרודוסר? כנראה.
זה בדיוק מה שאני אומר. הפער בין צוונט מוזיקלי לבין ראפר בפרונט ומישהו מאחוריו שעוזר לו לבנות את כל המותג שלו, בעצם השתנה באותו רגע.
אני דווקא הייתי גורס שזה נשאר על אותה אינטריגה, כמו שאתה אמרת, של הקרוניק, או אפילו של בונטאגס ווו-טנג, שעכשיו גם יש לך הרבה דמויות, אבל עכשיו זה קצת יותר מסתורי ואתה צריך לעבוד קצת יותר קשה כדי לגלות מי האנשים. כי אז אתה רואה, אוקיי, האוטלוז מופיעים בשיר הזה של טופק. מי אלה האוטלוז? בואו נלך לשמוע את האלבום שלהם. אוי, הם מערכים שם את אלה.
אבל אלה החפרנים. זה מי שבאמת חופר לתוך הדבר, ימצא את זה.
זה לא בהכרח חפרנים. זה הרבה פעמים המסע הלגמרי אותנטי של בן אדם שהוא לא כזה חפרן, פשוט מגיע לשם.
אבל כשאני מדבר על רקים, רוב האנשים חושבים על אריק בי.
כן.
אבל כשאני מדבר על טופק, רוב האנשים לא באמת מחברים בראשם את שוג נייט ומעלליו כחלק מהאקט המוזיקלי שהוא טופק. אמנם חלק מהדמות, אבל על המוזיקה עצמה לא היה לו כזאת תביעת אצבע משמעותית לשוג נייט.
בוודאי, בוודאי, זה לא מה שאני מדבר עליו. אני אומר שהיוניברס הקומיקסי הזה שאנחנו מדברים עליו, של להכיר את הדמויות ולדעת לכל אחד יש את הכוחות שלו, ולכל אחד יש את הסטייל שלו ואת הסגנון שלו ואת מערכות היחסים ביניהם. זה דווקא השנים של הקרואים, בניגוד ללהקות, דווקא לדעתי סיפקו את זה בצורה הרבה יותר מעניינת.
אני חושב שגם היום זה קיים. גם דרייק יש לו את הפמיליה שלו, יש לו את יאנג מאני, אפילו יש לו דמויות שמופיעות באופן חוזר בשירים שלו, שזה החבר'ה, החברים הטובים שלו, שאתה לומד ויודע מה בדיוק הם עושים, ואיפה הם בחיים, ומה הם רוצים. זה דבר שהוא לא נעלם מההיפ-הופ. אני חושב שמה שקצת כן נגרע לאורך השנים, ואולי בשנים האחרונות טיפה חוזר דווקא, בעזרת מה שנקרא קולקטיבי היפ-הופ, מה שבאמת כתבתי בכתבה.
מה כמו וולפגנג?
כמו עוד פיוטר, למשל. כמו ברוקהמפטון שעכשיו חוזרים לקרוא לעצמם להקה, אגב.
זהו, אבל זה בדיוק נקודה להתעכב עליה. ברוקהמפטון, מה עושה אותם לא להקה? הם מופיעים ביחד על אותה במה, נכון?
הם יותר מזה, הם קוראים לעצמם בוי בנד, להקת בנים.
בסדר גמור.
נכון. זה דיון סמנטי.
תראה, אנחנו כל הזמן חוזרים לאותו מקום. פעם היפ-הופ היה איזשהו מקום של דמיון, של לפתוח עולם פנטסטי, שלכו תבינו מי מאמו. היום זה הראפר שמספר את הסיפור האישי שלו ומספר לך מי החברים הכי טובים שלו, והכל כזה עובר דרך איזושהי פריזמה יותר ביוגרפית. זה כזה אותה גברת בשינוי אדרת, אולי...
אני לא חושב שהשתנה משמעותית משהו בפתיחת היוניברס הזה, פתיחת העולם, כמו שהשתנה פוקוס. היום יש הרבה יותר ספוטלייט על הוואן מן שואו, על האדם האחד שהוא העיקר, ואפילו בהרכבים שאנחנו רואים, שאנחנו מתקלים בהם. ברוב מוחלט כמעט של ההרכבים, במיוחד במיינסטרים, יהיה תמיד הפרונטמן.
תמיד יהיה ביונסה ותמיד יהיה קלי. אין מה לעשות.
קלי?
בדיוק. Thanks for making my point.
אמרת.
קלי רולן.
כן, כן, אמרת.
אף אחד לא יודע את השם שלה, חוץ מנאמני דסמיס שאלת. מסתבר.
זה נכון, יש פה איזה פנייה טיפה יותר לכיוון הפופ ארטיסט. זה חד משמעית קשור גם למדיה הנוכחית ולאיך שאנחנו תופסים אמנים.
אתה חושב שזה אולי יותר קרוב למה שקוראים לו בעולם הלא היפ-הופ? שזה איך שאני קורא לו עולם הרוק היום, עולם הלא היפ-הופ, סינגר סונגרייטר?
כן, כן, כן.
יש בזה איזשהו משהו, במיוחד לאור הפרקים האחרונים שדיברנו על לפתוח קצת את הצ'קרות האמוציונליות בכל מה שהם עושים, ואתה דיברת על XXXTentacion שמכניס כל מיני גיטרות אקוסטיות, ופוסט מלון מזהה את עצמו כמין סוג של זמר רוק.
זה מסתדר לי בגדול גם עם כל החוויה של מישהו שעושה ראפ הוא לא בהכרח ראפר, למרות שאולי בוויקיפידי יגידו שכן. הוא אמן היפ-הופ. דרייק הוא עושה הפקות של מוזיקה שהוא גם שר בהם. כנ"ל קניה ווסט. קניה ווסט כראפר לא בהכרח כזה מעניין, אבל כבן אדם שיוצר אלבומים שבהם הוא הקול המכוון של האלבומים האלה, הוא מאוד מאוד מעניין. הוא מאייש את העמדה הזאת כי he has the mic. לעומת זה, דוקטור דרי באמת היה לו איזושהי נטייה אחרת, אני חושב. הוא באמת היה רואה את עצמו כמין מאסטר פרודוסר שבונה איזשהו עולם ומזמין המון המון אנשים להיכנס לתוכו, למרות שגם לא הייתה נוכחות בתוך האלבומים.
כן, אבל תרגשת שזה לא מה שנקרא Vanity Project, בניגוד לקניה. זאת אומרת, כן. הפוקוס היה... בואו תשמעו את הראפרים המדהימים האלה שאני אבל מכיר.
אצלי זה מתחבר שוב לכל השאלה והסוגיה הזאת של ייצוג, של אני לא רק מדבר על עצמי, אני בא עכשיו להביא לכם את העולם הזה, אנחנו כקבוצה...
אבל זה כל ראפר.
מה זה?
כל ראפר רוצה לייצג את העולם שלו ולהביא את עצמו ואת הסביבה שלו גם.
כן, אבל אני חושב שבאותה תקופה, בגלל שהיפופ עדיין לא נתפס בתור הפופ החדש, היו לו הרבה יותר סממנים של תרבות, מה שיקראו לה, אנדרגראונד.
היה קולקטיביות יותר גדולה.
אתה יודע, זה גם מתכתב עם כל המנטליות כנופיות, הרעיון של אני מביע את עצמי אומנותית ומייצג דרך המוזיקה, את הגנג שלי. זה גם דברים שאי אפשר לקחת מהיפופ, זה בבסיס שלו, כי זאת, שם זה צמח.
נכון.
והיום זה כבר היגר משם, כי כאמור, ה-new rap star is the new pop star is the new individual.
בעיניי השאלה המעניינת בדבר הזה, זה מה אנחנו מאבדים מבחינה מוזיקלית, ברגע שעוברים מהפורמט של הלהקה, בבקשה ניר, לפורמט של הסולן, של האדם הבודד שיוצר, ואגב, חלק מזה זה גם העובדה שיש לנו אינטרנט היום, ושיש נגישות הרבה יותר קלה, לעשות דברים ל-DIY, לעשות דברים לבד, וגם כן. יצר את הסולן.
אנחנו מאבדים גיוון, דבר ראשון, אבל זה לא בהכרח משהו שחייבים, כן? יש דברים שרק בן אדם אחד עושה אלבום שלם וזה עדיין עובד. אני חושב שזה לא מדע טילים להבין שקפיטליזם מאוד מאוד קשור לזה. כלומר, ככל שהתחרותיות בין אומנים אינדיבידואלים יותר נמדדת בהיפופ, ויש יותר תחושה של אדם לאדם זה, ואני אשתמש בך כדי להקפיץ את הפרופיל של הסינגל הזה, אבל אני עדיין רוצה לנצח אותך מצדים. לא במובן של ביגי טופק שאני אראה לך בפה עכשיו, אבל זה כן משנה לי מאוד, אם אני נגיד ניקי מינאז', שטרוויס סקוט מופיע במקום הראשון, למרות שטכנית מכרתי יותר אלבומים ממנו השבוע. הוא פשוט עשה יותר כסף. זה מרגיש כאילו הלהקה והרפרזנטציה האינהרנטית לה, של אנחנו כקבוצה של חברים, אנחנו כקבוצה של בני אדם שיש להם מערכות יחסים אחד עם השני, שהם במקרה גם משכונה, קרובה לפחות, יש פה איזשהו אלמנט של סולידריות, של אנחנו עוזרים אחד לשני להגיע למקסימום שאנחנו יכולים כשאנחנו ביחד. אם אנחנו מסתכלים על איך הרזה עשה את הווטנג, כפי שהוא מספר בספר שלו, כל ראפר בווטנג חתם בחברת תקליטים אחרת, וככה הווטנג התפרסו על פני כל תעשיית ההיפופ במשך שנות ה-90 וה-2000.
אני אוסיף משהו גם בהקשר של הווטנג והקבוצתיות ומה אנחנו מאבדים. יש סיפור, אחד הסיפורים שאני מאוד אוהב על האלבום הראשון של הווטנג זה שהם התחרו בשביל הזכות להופיע על הביטים. הם ממש נכנסו לאולפן וריזה שם את הביט ואז הביא שניים מהראפרים והם עשו אחד נגד השני ורסים וזכו במקום, במרכאות זכו במקום בשיר. וזה חלק מהעניין שמאבדים כשמבטרים על פורמט הלהקה, על העבודה הקבוצתית הזאת, זה התחרות החיובית שדוחפת כל אחד למעלה יותר.
Quality control.
אחד הדברים שהיו הרבה יותר מעניינים בווטנג מאשר בבון תאגז אנד הרמוני, זה שבשיר של ווטנג לא כל הווטנג היו משתתפים. גם כי הם היו הרבה, אבל גם כי זה היה ברור שזה לא יהיה אגליטרי. אצל בון תאגז זה פשוט לפי הסדר, יש את שני הראפרים הטובים ושני הראפרים הפחות טובים, ולכל אחד יהיה את הסלוט השווה, וזה היה קצת צ'רמם. וחשבתי עוד משהו, אבל אפרופו, אחד הדברים שהתחלפו, או נהיו יותר ויותר דומיננטיים, זה שבמקום האירוח של שאר החבר'ה שלי, אז באלבומים יש הרבה קמיוז, או מארח את הפופ סטארית המפורסמת הזאת, או את הראפרית המפורסמת הזאת.
הפיצ'ר.
וזה אותי מאוד מאוד משעמם. שאלת מה איבדנו, אז אני חושב שגם היום כשאני מקשיב לאלבומים, כשאני מקשיב לאלבומי סולו, אם אני חושב על POS, שזה ראפר שאני ממש ממש אוהב, הרגעים הכי יפים גם באלבומי סולו זה כשפתאום אתה מזהה קול שאתה לא מכיר, שהוא לא של דמות מוכרת, זה כנראה מישהו שהוא עובד צמוד עם אותו הראפר, והוא פתאום מתערב ודופק איזה ורס, הוא מתאים בול, כי הם גדלו ביחד ועושים מוזיקה ביחד.
הדוגמה הכי נהדרת בעיניי זה AZ ב-Life's a Bitch של נאז.
אני לא שמעתי את האלבום הזה כמו שצריך אף פעם.
יש לזה חור ענק והשחלה, לשניכם אני אומר.
לא, אני שמעתי אותו, הוא סקס.
אלבום מדהים. I will not take this.
משהו שהיה מעניין בשבילי בקונטקסט הזה, זה שהייתה איזו תקופה שפשוט רצו כל מיני קלטות וידאו של Death Row, שפשוט צילמו מסיבות של כל האומנים של Death Row, של פאק ודרי וסנופ. פתאום אתה רואה את הצמד הזה ששר ב-How Do You Want It, ג'ודסי, ואז... בגלל שהשנה היא 1997, אתה פותח MTV, ואז אתה רואה את השיר All My Life, בלד המרגשת של קייסי וג'וג'ו, והם עומדים ולובשים חליפות ושרים שיר לבת שלהם ועל כמה שהם אוהבים אותה, וחמש שנים לפני זה, הם היו כאילו עם פרצוף עמוק בתוך קוק, במסיבת, במסיבת בריכה אצל דרי, ואתה רואה את זה באלבומים של דטרו, ואז אתה מבין, החבר'ה האלה פעם היו גנגסטרס, או עדיין גנגסטרס, אבל עדיין יש להם את הפסון של אנחנו זמרי R&B, for the ladies. וזה, זה נגיד היה רגע יוניברס כזה של, אוקיי, ברייניאק הוא זה שיצר את דומסדיי למעשה, וואו, איך הכל מתחבר לי עכשיו, שיט.
אני יכול להגיד לך שאם יש משהו שההיפ-הופ לא איבד ביציאה מהקולקטיביזם, זה את הררי הקוק שלו, זה בסדר, זה עדיין שם.
טוב, זה לא דאגתי.
אתם יודעים מה לי חסר? שבאמת איבדנו, ממש אני לא שומע את זה יותר כמעט בשירי ראפ, וזה ה-back and forth. אין יותר את הראפ הזה של הביסט בוי, זה הדוגמה הכי מושלמת לדבר הזה של נכנסים אחד בשני וקוטעים אחד ומשלימים אחד את השני.
בויקה בויקה ותיתן בבס עם תן.
חסר לי מאוד.
אני מנסה לחשוב על דוגמאות אבל של back and forth שבאמת עשו לי את זה למעט הביסטי בויז.
האמת, בואו נדבר רגע על דוגמאות של back and forth חוץ מהביסטי בויז,
ואתה
יודע, לפעמים רן די-אם-סי היו מחלטים דבר
סיפור. D12, אוקיי? היה D12, שהם היו מין דואו כאלה שם בתוכם.
היה קנאיבה ו...
תראו, רן די-אם-סי היו מדהימים בזה גם, זה דבר אגב שבאמת נעלם כבר באזור ה-90s. עדיין היה דוגמאות פה ושם, ובעיקר מפגשים של ראפרים. ביג פאם ופאט ג'ו, זה דוגמה ממש קלאסית לבק אנד פורת הזה. אבל אני חושב שגם הפעם, עכשיו כשאנחנו מדברים עם פיצ'רים שדיברת עליהם, אז כשזה פיצ'ר, אז אתה מקבל ורס מהבן אדם.
כן.
כמעט ואין את הבק אנד פורת הזה. אני כן חושב שקנדריק מתחיל להחזיר את זה טיפה אגב.
יכול להיות.
בנגיעות.
כן.
אז מה החבר'ה, מקימים להקה?
כן.
About that.
המחוותות.
המחוותות.
כן, המחוותות.
טוב. עם זה,
אין בעיה. מתקות, back and forth,
אהבתי. אהבתי. אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד על back and forth שלנו.
I'm the king of 80s electro, there is none higher, I won't stop doing 80s electro.
Till I'm on fire.
Till I watch the wire.
Dire, street.
עדיין לא.
חייב לראות wire.
לא, אני לא.
אתה חייב.
אני כנראה לא אראה את זה.
תוך כדי שאתה מאזין לי עם מתיק.
לא. היי, שמחים שהאזנתם. אתם מוזמנים להצטרף לדיון בתגובות ביוטיוב או בטוויטר שלנו, את האם קו תחתון ראפ. ואפשר לשמוע אותנו גם במיקס קלאוד. פרק חדש יוצא בכל יום ראשון, בשם מתן שרון וגבי בן משה. אני נירל הרר. מי ייתן וכל המתחרים שלכם יאכלו.